תוכנית מצבים רוחניים.
Всем добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Мы продолжаем серию передач «Духовное состояние».
יום טוב לכולם.
Разбейни.
אנחנו ממשיכים את תוכניתנו.
Сосуды имеются.
מצבים רוחניים.
И мы сегодня с вами попробуем рассмотреть, что это за
разбиение. היום אנחנו ננסה לעבור אתכם מה זה.
Ощущаем, что наши желания разбиты.
רצונות שאנחנו מרגישים שהרצונות שלנו שבורים.
То мы сегодня разберем эту тему. Ну, первый вопрос, что такое вообще разбиение?
היום אנחנו נעבור על הנושא.
Сосуды – это килим. На иврите это
килим.
Килим. Лучше его, в принципе, не переводить, так и оставим. Килим.
Рецонот за килим.
Кто не знает, это желание. Вам слово.
Значит, есть...
Они шумят от СМИ батиргум.
Их много, всяких. Основное желание, которое включает в себя абсолютно все желания, это желание насладиться, наполнить себя. Это основное желание или эго человека. Это первое. Второе – это то, что эти желания в разных...
Рацион от икарим шерадам. За эго, рацион ламалот этот смо.
И каждый человек руководствуется именно своими желаниями, возможностями.
Рацион от шель кол адам. הם אלו ששולטים עליו. ההזדמנויות שלו, רצונות, שאנו נלדים איתם, הם אגואיסטים. מאז שאנו ילדים קטנים,
וההבדל
הוא שהתינוק הקטן, הוא לא מתחשב בכלום, הוא רק צועק, מבקש. הם מבינים שרק ככה הם יכולים למלות את הרצונות
שלהם.
בעזרת אחרים, ואחרים אולי לא מסכימים. ובגלל זה נוצרים התנגשויות.
окружающий нас люди вообще, все, что окружает нас с этим, может быть...
העולם הסובב, אנשים שסובבים אותם, כל מה שקשור לזה.
желание человека יכול להיות... наполнить свой
эгоизм, наполнить свои желания, но всегда встречает какое-то
ограничение или даже противоречие со стороны окружающих.
Поэтому
мы все время пытаемся понять, каким же образом мы можем наполнить себя,
так что при этом не получить отказ
от других.
Ну, получается, что разбитое желание — это ненаполненное желание, так?
Теперь далее, да, желания могут быть.
Рацион шабур за рошалом.
Когда я наполняю себя, желаю наполнить себя и наполняю себя. Это эгоистическое.
Я не вот целым молот этот сми, вы молят этот сми за милу эгоисти, не муж эгоисти.
В каждом, но не всегда они возможны к реализации. И поэтому...
Я считаю, что нот кэлэ бэ кол эхад, а валот тамидэм нитанин лэ мимуш.
И кроме того, есть желание наполнять себя, которое реализуется в действии отдачи.
Выходим из этих рационов.
Если я
шельмимуш отцми, шельмитмамшим, шельмилуй, шельмитмамшим, бенетина.
Отдачи, а не получения.
בתכונת הנתינה, ולא הקבלה. המילוי, אני מתמלא, אני מקבל מילוי, אבל בנתינה.
Вот, но все равно это не отдача, а получение. Я при этом наполняю, в принципе, себя. Я себе делаю эти подарки, а не другому. Делать подарки другому и отдавать другому безвозмездно, то есть не наполняя свое желание, свой эгоизм, невозможно. В нашем мире это невозможно. Вот наука Каббала, она существует для того, чтобы... научить нас, как можно наполнять другого безвозмездно. Но и здесь существует очень много всевозможных условностей, условий. Это все да, сложная наука. Ну вот так я бы сказал бы. Желание насладиться... таким образом оно градуируется в нас.
Рацион литмалот. Они митнацеля, это такая. ככה הוא מתחלק. הרצון שלנו מתחלק לרצון לתת, רצון לקבל, לתת בשביל האחר. נזלגת. ולתת בשביל, או לתת בשביל ליהנות בעצמי. המנחה, מה ההבדל במצב הזה, מה ההבדל עם המצב שנקרא שבירה?
מצב
השבור, הרב.
כשבתוך
האדם יכול להופיע רצון, מופיע רצון, ליהנות בשביל האחר.
ניקים не воспрещается. И
הרצון הזה
в общем-то даже поощряется людьми, потому что при этом человек думает,
לא מעריכים אותו בני אדם, לא מורגש על ידי בני אדם, כי כשהאדם הוא לא חושב על עצמו, הוא פועל למען אחרים. וכשרצון כזה, רצון שלם כזה, מושלם, רצון מושלם כזה,
получение ради другого, получение ради себя, то такое...
אם פתאום רצון כזה הופך מקבלה למען האחר לקבלה למען עצמי, למען עצמי, ההיפוך כזה שבכוונה, אינברסיה נקרא שבירה. המנחה, התהליך שאני לא יכול למלות בו את עצמי, אז הרצון האגואיסטי הוא רצון שבור, הרב, כן. מנחה,
цель вот этого разбиения,
אומרים שמטרת השבירה הזו התרחשה בעולמות רוחניים, ומטרתה זה ערבוב בין תכונות הבורא לתכונות הנברא, התקללות בין תכונות הבורא לנברא. אתה יכול לפרט, רב? השבירה התרחשה כפי שניסיתי להסביר, בעת שהרצון היה קיים מלכתחילה בכוונה לא למען עצמו, אלא למען האחרים, ולפתע הכוונה זו השתנתה מלמען אחרים ללמען עצמו. שינוי כזה בכוונה, היפוך כזה בכוונה, הוא נקרא נפילה, שבירה של הרצון. בכדי לתקן אותו, אנו זקוקים לכוח עליון מיוחד, שמסוגל לשנות את הכוונה שמעל הרצון, מכוונה ליהנות בשביל עצמי, אלא בשביל לתת לאחרים, להשפיע לאחרים. תהליך השבירה, דוקטור לייטמן, תהליך השבירה התרחש בתחילת הבריאה, זאת אומרת, לפני שהופיע אדם,
можно сказать, в начале происхождения человека
בהתחלה,
было желание,
אפשר לומר, כשנוצר האדם,
ради других, которое
היה קיים רצון למען אחרים, רצון שעבר שבירה והיפוך של הכוונה שהתהפכה למען עצמו. המנחה, זה איזה שהם מצבים פנימיים בתוך אדם, שאדם צריך עוד לגלות אותם. אנחנו לא לומדים פה היסטוריה. דוקטור לייטמן, אין היסטוריה, הכל נמצא באותו הרצון. המנחה, זה לא בזמן, מקום, זה איפשהו קיים בתוכנו. דוקטור לייטמן, כמו הכל. המנחה, זה כמו בגנים שלנו, ופעם צריך להתגלות, זה איפשהו חבוי בתוכנו. דוקטור לייטמן, זה ההזדמנות לקבל, לא למען עצמי. המנחה, צריכים להבין שמצב כזה קיים, הוא בכלל אפשרי. אז מה הקטע בלא לקבל למען עצמי? דוקטור לייטמן, שאני מנצל את כל ההזדמנויות שלי בשביל למלות את האחרים. ואם כולם פועלים בצורה כזו, אז הם כולם ממלאים זה את זה, ויוצא שכולם קשורים זה עם זה, ונוצר רצון אחיד, אחד, טבעי, שברצון הזה מתגלה הכוח העליון. האנשים וכולם יחד, הם משיגים את הכוח הזה ונמצאים בדרגה שלו, דרגה נצחית שלמה. המנחה, האם זה לא אגואיסטי? שמעתי עכשיו ממך משהו מעניין, אני רוצה לגלות את הכוח הזה, ואני רוצה לגלות את זה, אז אני צריך לא לקבל למען עצמי. דוקטור לייטמן, אנו הולכים לקראת זה, כי הכוח העליון מנהל אותנו. מתוך מצב שהיינו קשורים בצורה מוחלטת, אחד עם השני,
получаем только лишь ради
ואנו מקבלים רק למען האחרים ולמען הבורא, כל אחד מאיתנו.
Вот в этом и заключается
בריאתנו.
То есть я так понимаю, что на каком-то этапе
המנחה, ההתקללות בין תכונות הבורא לתכונות הנברא. אני מבין שתכונות הנברא היא רק קבלה, ולאחר מכן, אחרי איזושהי התקללות של תכונות אגואיסטיות עם תכונות אלטרואיסטיות, ההתקללות שהתרחשה היא בעצם גרמה לשבירה? דוקטור לייטמן, כן, זה גרם לשבירה. אותו הרצון שקיבל למען האחרים בכדי להעביר דרך עצמו את כל התענוג העליון, הרצון הזה התחיל לקבל למען עצמו מבלי להעביר זאת דרך אחרים. המנחה, אפשר להגיד שבעולם שלנו התיקון
הוא השביר...
שכל אדם הוא יכול לא רק לקבל, אלא גם לתת, כמובן עם כוונה אגואיסטית, ומתוך זה נוצר קשר בינינו, ואחרת לא היה נוצר שום קשר, כמו בין ילדים קטנים, שלא יכולים להתקשר זה עם זה. דוקטור לייטמן, כן, ילדים קטנים הם לא מבינים, הם לא...
אז לדושי ופרוס...
המנחה. השאלה הבאה, שבירת הכלים, שבירת הרצונות שלנו, זהו מושג רוחני בעצם, אבל לרבים, אלו שקראו את התורה, או את החומש, לא כל כך ברור, דוקטור לייטמן, זה די פשוט. אם הרצון שלי מכוון לאחרים, למען אחרים, זה נחשב לרצון שלם, מושלם, אבל אם הרצון הזה מכוון אליי, אל עצמי, ובדרך כלל זה כנגד אחרים גם, אז הרצון הזה נקרא שבור, מנחה. חטא אדם הראשון, האם זוהי שבירת הכלי? כן, על זאת מדובר, שכל הרצונות אשר היו בתוך אב טיפוס הזה של האדם, אלו היו רצונות ממש מבלי לבוש, או שלא מלובשים בגופים ביולוגיים. הרצונות האלה היו מכוונים אך ורק להשפעה, וכתוצאה מפעולות עליו, הרצון הזה הפך לרצון לקבל. אז המערכת הזאת נקראת אדם, זה הרצון שלנו. דוקטור לייטמן, כן, הוא היה רצון אחיד אחד, ולפתע כשהוא החל לחוש שהוא מורכב מהרבה פרטים, לפתע הוא נשבר. כל רצון פרטי מהרצון השלם הזה התחיל לרצות לקבל למען עצמו. בזה מסתכם חטא אדם הראשון או שבירת הנשמה. המנחה, זה מעניין להבין, הוא אכל תפוח ופתאום היה חטא והכל נשבר. מה קשור תפוח? בכל זאת, בסיפור מדובר על זה, דוקטור לייטמן, זה בכדי לחוש על איזשהו חומר את הרצון לקבל של עצמו.
Ладно, будем подробно это рассматривать.
המנחה, בסדר, אנחנו עוד נעבור על זה בפרטים. יוצא שחטא אדם הראשון, חטא אדם הראשון ושבירת הכלים זה אותו דבר בשפות שונות. דוקטור לייטמן, כן, זה פשוט מוסבר בצורות שונות, בשפות שונות. המנחה, אני מבין שמקובלים, הם חשפו מתוך הטבע את שפת הקבלה, את שפת המקובלים הזאת, בכדי שהאדם לא יוכל לעשות לעצמו אסוציאציות, כי כשאני מתאר לעצמי את החטא של אדם הראשון, אני מתאר לעצמי איזשהו אדם, והוא אכל משהו, ואני מתאר לעצמי איזושהי תמונה. דוקטור לייטמן, כמובן אף אחד לא מאמין בזה, ולא יכול להאמין בזה, כל זה הוא פשוט לא ריאלי. אבל מתישהו פעם, אנשים האמינו בדברים האלה. אולי גם היום מישהו... אני לא יודע. המנחה, אבל זו שפה מיוחדת, זו שפה שהיא מקודדת. דוקטור לייטמן, כן, בעצם כן, המקובלים ככה מתארים בסיפורים כאלה, את החוקים הכי עמוקים והכי קשים מסובכים בטבע. סליחה, מורכבים, המנחה. אז אמרת שיש לנו הזדמנות בעזרת, כתוצאה מהשבירה, לייצב את הקו האמצעי. זאת אומרת שיש קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי. ויש איזושהי סכנה אם קו ימין יתחבר עם קו שמאל, לכן מוכרח להיבנות קו אמצעי. אם האור מתחבר ללא מסך, מתרחשת שבירה של הכלים, תוכל לפרט על זה? דוקטור לייטמן, זה בדיוק כמו בעולמנו, שמתרחש קצר, כוח קבלה וכוח השפעה. בעולמנו אנו לא רואים שמתרחש משהו מפחיד, אבל אם יש איסור בחוקים רוחניים לקבל למען עצמי, אז קבלה כזו שמתרחשת תוך כדי קצר של קו ימין וקו שמאל, זה יוצר קצר, ובזאת המערכת נשרפת. מנחה, מה יכול להיות הקו האמצעי הזה בתוך האדם? דוקטור לייטמן, הקו האמצעי בתוך האדם זוהי נשמתו של האדם, הנשמה של האדם. אם האדם היה מקצר בתוך עצמו את הקו ימין וקו שמאל, כך הוא היה שורף את תחילת הנשמה שלו. שזה מוכן לא בשביל התפתחות, אבל הוא מקצר ושורף. המנחה, יש קו ימין, יש קו שמאל, אולי יש אנשים עם תפיסות עולם ימנית, תפיסת עולם שמאלנית, אנחנו מבינים שיש, צריך להיות משהו אמצעי. אנו רואים שיש קצר תמיד בין ניגודים, וחייב להיות משהו אמצעי. מה יכול להיות הקו האמצעי הזה? דוקטור לייטמן, זה היו צריכים חוקים שהיו עוזרים לאדם, היו מחנכים אותו כך שהיה חושב רק על החברה ולא על עצמו. בצורה כזו, כל מעשיו היו מעשים טובים, והם היו מוערכים על ידי החברה, והוא היה מקבל מתוך זה את התגמול הספציפי. ואם הוא לא יכול לפעול למען החברה, אז היה מקבל עונש. העונשים והשכר והעונש שהיה מקבל מהחברה שסובבת אותו, זה מה שהיה מחנך אותו. אז קו אמצעי בתוך האדם זה המסך, זה מין כוח אנטי-אגואיסטי שמאפשר לו לשלב בתוך עצמו את התכונה האגואיסטית הטבעית שלו ותכונה אלטרואיסטית שמתחילה להתגלות בו כמו חלק אלוקה ממעלה. וזהו מסך. אבל בחברה מתוקנת צריכים להיות חוקים שהיו מסוגלים כך לאזן את שתי הכוחות האלה. דוקטור לייטמן, כן. מנחה, אם אני מבין נכון, השנאה היא מופיעה בעת שבירת הרצון. איך מתגלה השבירה הזאת? זו שנאה שמתגלה אחד כלפי השני, כל אחד רוצה לנצל את השני וליהנות על חשבון האחר? זה התוצאות של השבירה שעוד התרחשה בעולם העליון? דוקטור לייטמן, כן.
Вот что такое интересное вы пишете, что есть
внутренние אתה כותב עוד משהו מאוד מעניין, שאשר ישנם כלים פנימיים וחיצוניים, ובינם ישנו הגבול שנקרא שבירה. קיים גבול שנקרא שבירה. בגלל שבתוכי ישנם כלים פנימיים וכלים חיצוניים, בגלל זה אני מרגיש שיש אני ואיזשהו, ומחוץ לי יש חברה, אנשים, והרצונות שלי, הפנימיים, אני רוצה לממש אותם ולמלות אותם, והרצונות החיצוניים, אני רק, יוצא שאני רק רוצה לנצל אותם? דוקטור לייטמן, כן. המנחה, אז כל התמונה הזאת בגלל השבירה מתרחשת, דוקטור לייטמן, כן. כאשר השבירה התרחשה, היא הבליטה בנו כל מיני הבדלים כאלה, משהו שהוא שלי ומשהו שהוא לא שלי. פעם האדם הרגיש שהכל שייך לו, לאדם הראשון, הכל היה שלו. ולאחר מכן התחלק למשהו שהוא שלי ומשהו חיצון, לא שלי. ונוצר האגו, בגלל שקיים משהו שלי וכבר לא שלי. וזה בזכות השבירה, דוקטור לייטמן, כן. וזה הרצון לצרף כל מה שהוא מחוץ לי גם לתוכי. המנחה. אז מה שאני מתעסק בו יום ולילה זה רק למלות את עצמי. ומה שלא שלי... ומה שלא שלי, אני רואה מחוץ לי, וזה נראה לי משהו זר, ולא ברור לי למה שאני אפעל לכיוונם, למה שאני אמלא אותם, ואני רוצה רק להיות בקשר איתם, בשביל לנצל אותם, ולמלות את עצמי, ולא יותר מזה. ואתה כותב שבעיקר בשינוי היחס לכלים החיצוניים האלה, אני מקבל הזדמנות לחזור למצב של אדם הראשון. המנחה, ומה זה ייתן לי? דוקטור לייטמן, אתה תוכל לחוש את כל העולם כשלך, כמשהו טבעי שלך, ואת עצמך בתור כל העולם, ולא יהיה לך הבדל במחיצה בין משהו שהוא שלך, משהו של אחרים. אתה תרגיש את עצמך בקשר מושלם ומוחלט עם כל הבריאה. המנחה. אמרת, אם אני אוכל להתייחס לרצונות החיצוניים האלה, הכלים שככה מתגלים בעולם שלנו, הם נראים לנו כמו אנשים וטבע, דומם, צומח, חי ודומם. אם הייתי מתייחס אליהם, כמו לרצונות הפנימיים שלי, שאני עומד על המשמר תמיד בכדי למלותם, אז היה מתגלה הבורא? דוקטור לייטמן, כן. המנחה, מה הקשר? איך זה יכול להיות שמתוך היחס שלי לכלים מתגלה בורא? דוקטור לייטמן, הבורא נקרא כוח ההשפעה הכללי, כוח של אהבה, מילוי, נתינה. והוא ממלא את כל העולם, את כל הבריאה. המנחה, למה זה מתגלה כך, אבל אם אני אשנה, אם אני אתחיל להתייחס לכלים החיצוניים, כמו שאני מתייחס לכלים שלי, אתה כותב שתוך כדי הפעולה הזאת יתגלה הבורא. דוקטור לייטמן, כן, אז אתה תחוש את הכוח החיצון הזה, שהוא פועל לטובה, למען מילוי כל העולם וכולם, כל מה שקיים, הכוח הזה נקרא בורא. המנחה, אני אשאל אחרת, אתה אפילו כותב בפוסט אחר שלך בבלוג, שבאותו רגע כשאני מתחיל להרגיש את הכלים החיצוניים האלה, אני מתחיל להבין שזוהי הנשמה שלי, ומה שאני מרגיש היום, מה שאני מרגיש היום זה נקרא העולם הזה, כי אני מרגיש את הרצונות הקטנים שלי, שהם כמו איזושהי נקודה שחורה וקטנה. דוקטור לייטמן, כן, כל מה שאנו חשים בזמן קבלה, זוהי נקודה קטנה ואגואיסטית. מה שאנו חשים בזמן נתינה, זו נשמה.
קבליסטי נזבאלי ואת את
המנחה, האם אני מבין נכון שהמקובלים קראו לעיקרון הזה ואהבת לרעך בזמן כשאני אתחיל להתייחס לאחרים באותה צורה כמו שאני מתייחס לרצונות שלי? זה מה שמתאר העיקרון הזה, דוקטור לייטמן, כן. המנחה, הכל ברור, אבל השאלה האחרונה שאני לא יכול לתפוס בכל זאת, איך זה קשור עם הבורא? למה הבורא יופיע, דוקטור לייטמן, הבורא נקרא פשוט כוח נתינה ואהבה שממלא את כל המציאות, והוא מורגש רק שמדומים לכוח הזה. המנחה, אז העולם הזה זה פשוט מעבדה שבו אני יכול להשקיע כוחות ואני יכול באמת להפגין את הרצון שלי שאני רוצה לתת. דוקטור לייטמן, כן. שאני מוכן לקבל את כוח הנתינה. כי אם כל העולם היה נמצא בפנים, בתוכי, לא הייתי יכול להבליט את זה, לא היית יכול לצאת מעצמך. למי היית נותן אם כל העולם נמצא בתוכך? וכאן יוצא שהעולם נמצא מחוץ לי. זה כמו איזושהי מעבדה.
אז
זה מתרחש הכל בעזרת השבירה. דוקטור לייטמן, בעזרת שבירת האדם האגואיסטי, שבעזרת השבירה הזאת הוא מתחיל להבין שקיימת תכונת השפעה, תכונת אהבה.
Осознание, которое его ранее наполняло до разбиения, оно улетучилось, то есть Творец исчез.
הייתה ממלאת אותו לפני השבירה, היא נעלמה, הבורא נעלם מעולמו. במה שנקרא שבירת האדם הראשון בחטא הצדד, אבל הוא רכש את היכולת להשפיע, לתת בעצמו, לקבל בעצמו, לפעול בצורה עצמאית, שהוא יוכל מתוך שתי האפשרויות האלה. הוא בונה את הבורא, הוא יוצר בתוך עצמו את הבורא, הוא עושה מעצמו הדומה לבורא. המנחה, תראה, זה די פשוט, זה דברים פשוטים. האם אתה חושב שכולם ילמדו את זה, זה יהיה נגיש לכולם? דוקטור לייטמן, זה יהיה נגיש לכולם, כולם ילמדו את זה וכולם יצטרכו, כולם יממשו את זה על עצמם. המנחה, זה לא איזושהי פריבילגיה, זה לא איזושהי... דוקטור לייטמן, שום דבר, כל אדם חייב, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. המנחה, תודה, זו הייתה תוכנית מצבים רוחניים על שבירת הכלים. תודה ובהצלחה.